הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, יומני הילדים, עם אהרון בר.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
באביב 1941, התכוננה גרמניה בסודי סודות לכבוש את רוסיה הסובייטית. מערכה זו הוצגה על ידי גרמניה כמאמץ עליון להשמדת הקומוניזם, ועל כן הוחלט לטהר את כל השטח הכבוש כך. כל נציג של אידיאולוגיה עוינת אשר ייפול לידי הכוחות הגרמנים יושמד. זה יחול על כל פקיד קומוניסטי, נושאי תפקיד פוליטי ועל כל היהודים. ארבע פלוגות פעולה מיוחדות שהוכשרו להוצאה לפועל של תוכנית זו נעו בעקבות הצבא הגרמני והתחילו בפעולתן. פלוגות השמדה אלה, השם שלהם היה האיינזנץ גרופן. הם ניסו לעורר את האוכלוסייה המקומית בליטה, לטביה ואוקראינה לפוגרומים ביהודים, ואף הצליחו בכך. בפוגרום הראשון, כבר שלושה ימים לאחר שהצבא הגרמני חצה את הגבול, חיסלו בעידודם של האיינזנץ גרופן, הפרטיזנים הליטאים, 1,500 יהודים. ובלילות שאחר כך, עוד 2,300 יהודים בקירוב. לחץ גרמני על המשטרה הלטווית בריגה הביא להשמדת כל בתי הכנסת ולמותם של 400 יהודים. בעיר האוקראינית לבוב נערכו פוגרומים בהשתתפות פראית של האוקראינים, בהם נרצחו כ-10,000 יהודים.
אני קורא לכם תיאור מהספר על פי הבור, ספר שכתב ניצול שואה בשם אליהו יונס, ומהתיאור הזה אנחנו יכולים לקבל קצת מושג מה זה נקרא שיתוף הפעולה של אוכלוסייה מקומית. הוא מספר לנו: חיפשנו דרך להגיע לווילנה, באנו לתחנת הרכבת בתקווה להשיג כרטיס נסיעה. ולמי התחנה וכל הסביבה שמחוץ לה היו מלאים המוני אדם. הקופות היו סגורות, ולא היה איש שיוכל להגיד מתי תצא הרכבת לדרכה. אך בכל זאת האמינו כולם כי הרכבת בו תבוא. חיכינו עד שעת הצהריים, ואז במקום הרכבת המקווה הגיעו פתאום עשרות אווירונים גרמניים שכיסו את כל השטח בפצצות. נמלטנו לכל העברים. תוך כדי ריצה הבחנתי בהרוגים המוטלים לאורך הרחובות, מהם מרוסקים כליל, חלקי איברים של בני אדם היו מפוזרים. משהגענו לרובע אחר, כבר נסתיימה ההפצצה. גלי אבנים נשתיירו במקום בתים, והרחובות הראשיים המו ממאות או אלפי חיילים סובייטיים שברחו נבוכים ובאי סדר מזרחה. הבריחה נמשכה בלי הפסק, ימים ולילות. בלתי מגולחים, מלוכלכים, בבגדי צבא קרועים, הלכו החיילים כמעט בריצה דרך רחובות העיר. מחזה זה הוסיף ודיקה את האוכלוסייה היהודית, שראו אתה בבירור שמתקרבת שעת בועם של הגרמנים. בימים הראשונים למלחמה, לאחר התדהמה הראשונה, עשינו ניסיונות מספר לצאת את העיר יחד עם החיילות הסובייטיים שנסוגים ממנה, אבל לא הצלחנו בכך. למה? במבואות העיר ובכפרים מזרחה ללבוב ירו על החיילים הבורחים מהמערב והרגו בהם הרבה. מי ירה? היו אלה כנופיות לאומניות אוקראיניות שהתארגנו חיש מהר, הוציאו את נשקם מהמחבור והפריעו את נסיגתם של החיילים הסובייטיים ושל היהודים שניסו לברוח איתם. כל הלילה הגיעו אלינו קולות הרעם של ההפצצות. עד שבבוקר השכם קפץ פתאום מישהו אלינו וקרא: יהודים, הימלטו, הגרמנים הגיעו. לא ידענו מה לעשות, אם לשמוח על שנסתיימו ההפצצות או לדאוג מפני הגרמנים שהגיעו. יצאנו מן המרתף לחצר וממנה אחר כך החוצה. הרחובות היו ריקים מאדם ושרר בהם שקט. לפתע, כמו מתוך האדמה, הופיעו כל מיני ברנשים, ענודי סמלים וסרטים בצבע כחול צהוב, צבעם של האוקראינים הלאומניים. והם סובבו ברחובות העיר כדי להשליט בסדר כביכול. צץ לקראתי גוי צעיר, סרט כחול צהוב על שרבולו. הוא פנה אליי באדיבות ושאל באוקראינית, דוקומנט? הוצאתי את תעודת הזהות שלי ומסרתי לו. הוא דפדף זמן רב וכנראה שלא הבין מה שכתוב בה, כי כך קיבלתי אותה בזמנה מהעיר ברסלב, כתובה הייתה בשפה הביילורוסית. סוף סוף נמאס לו לדפדף ולדפדף, פנה אליי באי סבלנות. הלאום, מאיזה לאום אתה? יברי, אמרתי בביילורוסית. יהודי, כך כתוב בתהודה. הוא לא הבין, מה זה יברי? נו, איך להסביר לך? פתאום נזכרתי שהרי הוא איש לבוב, ובוודאי יודע גם פולנית. הוספתי ואמרתי בפולנית, קוראים לזה ז'יד. המכה שהונחתה בפניי הייתה חזקה ובלתי צפויה. עד ששעה ארוכה לא יכולתי להתאושש, ואדם זרם בשטף על פניי ועל בגדיי. התאוששתי בשער של הבית הסמוך, כבר היה מלא יהודים אחרים שהובאו לשם, כולם פצועים ודמם שוטט. התחלנו ללכת לאורך הרחוב בעבר הימני של הכביש, בכיוון למטה. מדי פעם קפצו אל שורותינו המלווים שלנו וסתם אנשים מהמדרכות, והיכו אותנו בכל כוחם וגרמו לערבוביה. אך שוב היו עורכים את שורותינו והמשכנו בדרכנו. כך הלכנו עד הכיכר שבה עמד הבניין של בית הסוהר הידוע בריגיטקי. הכיכר הייתה מלאה אנשים שהובאו לשם מכל עבר. חשנו בעליל שהביאו אותנו אל מרכז הפרעות. תמונות זוועה נגולו בכל פינה. על ידי עמד נער אחד שלא ידע לא יידיש ולא גרמנית, והתפלל כל הזמן בשפה הפולנית, ושפתיו לחשו, אלוקים עזור לנו, אלוקים עזור לנו. הזעזוע אצל אחרים היה בצורה אחרת. ראיתי את האנשים סביבי, היה נדמה לי שרבים מהם רחוקים ביותר מלהיות שפויים בדעתם. הפחד, המכות, הסירחון שנדף בחצר, כל התנאים שבהם בילינו את הבוקר הביאו את האנשים למצב הזה. בקבוצה היה הרב דוקטור לוין. הוא רבה הראשי של לבוב, אחיו של הרב לוין מריישה הידוע. אותו אני זוכר במיוחד, את פניו האציליים. כשהעמידו אותו בתוכנו, עבדה שלוותו ממנו ברגע שראה את פנינו הפצועים ואת בגדינו המזוהמים בדם. הוא עמד על ידי. אני הייתי לבוש בגדי קיץ ושרבוליי היו מופשלים. הרב תפס אותי בידי כאילו ביקש להיעזר בי כדי לאסוף קצת כוח. לפתע ניגשו אליו גרמנים ותפסו שני חיילים בידיו, והשלישי התחיל ממש מורט במו ידיו את שערות זקנו, כמו שמורטים נוצות מתרנגולת שחוטה. כמה שניות הוא שלט ברוחו, ופתאום הוא פתח בצעקה. הם עינו אותו, והוא החזיק את ידי בכוח רב עד שאי אפשר היה להעתיק אותו ממני. איזה כוח עצום גבר בו. אני לא התנגדתי לו. הרגשתי שבכך אני עוזר לו במשהו, והוא צעק וצעק. הסבתי את פניי מהמחזה. לבסוף הוא קרא, נפל, נשתתק ועזב את ידי. השם יקום דמו.
במקום שהפלוגות הגרמניות לא מצאו שיתוף פעולה מקומי במידה מספקת, עשו הן עצמן את העבודה. הם דרשו ממנהיגי הקהילה שבאו להשמידה לכנס את כל היהודים במקום אחד. עדיין לא ידעו היהודים את כוונות הגרמנים ואת מעשיהם, והם באו. הגרמנים דחסו אותם למסעיות או קרונות רכבת, הובילום לאיזו בקעה מחוץ לעיר, ושם רצחו אותם בעירייה, אחרי שלקחו מהם כל אשר בידם. ולפעמים אף הכריחו אותם להתפשט ולהיהרג ערומים. לכל הפעולות האלה קיים תיעוד מפורט המתאר את הזוועות, כמו עדותו של אחד בשם הרמן גרבה, שנמסרה במשפטי נירנברג בשנת 46. עד זה היה מהנדס ראשי במפעל אשר ביצע עבודות בסביבות דובנו באוקראינה, ועל כן היה עליו לבקר באזור, וכך מעיד הרמן גרבה. בזמן ביקורי בחמישה באוקטובר 42 אמר לי מנהל עבודה שלי שקרוב לבניין מפעלנו נורו כמה יהודים. בליווי האיש הלכנו למפעל וראיתי ערימות אדמה בערך 30 מטר אורך ושני מטר גובה. כמה מסעיות עמדו שם. שוטרים אוקראינים מזוינים הוציאו אנשים מן המסעיות. כולם נשאו את הכוכב הצהוב על בגדיהם, הם היו יהודים. התקרבנו לסוללות. האנשים מן המסעיות, גברים, נשים וילדים, נאלצו להתפשט ולרכז את בגדיהם במקומות נפרדים. אני ראיתי ערימה של 800 עד 1,000 זוגות נעליים וכמויות גדולות של בגדים. בלי לבכות או לצעוק התפשטו האנשים ועמדו יחד משפחות משפחות, חיבקו זה את זה ונפרדו זה מזה כשהם מחכים לסימן מאיש האס-אס שעמד בקצה החפירה. שמתי לב למשפחה של 8 נפשות, איש ואשתו כבני 50 ואיתם ילדיהם מגיל שנה ועד 20 ויותר. אישה זקנה החזיקה את התינוק בזרועותיה ושרה לו שיר. הילד צחק בקול רם מתוך עונג. ההורים התבוננו במראה, דמעות בעיניהם. האב הצביע השמיימה, ליטף את ראשו של הבן והסביר לו משהו. באותו רגע קרא איש האס-אס שעמד ליד הבור אל חברו. הוא מנה כ-20 איש וציווה עליהם ללכת אל מאחורי סוללת האפר. המשפחה האמורה הייתה ביניהם. אני זוכר היטב את הצעירה התמירה ושחורת השיער שעברה לידי. היא הצביעה על עצמה ואמרה, בת 23. עקפתי את הסוללה ומצאתי את עצמי מול קבר ענק. זה היה מראה היום של קבר המוני. אני משער שהיו בו כ-1,000 גופות. שמעתי מתח יריות. בשפת הים השחור הטביעו יהודים, ובמינסק וברוסיה הלבנה שרפו יהודים חיים. כל זה לא הספיק לטירוף הרצח של הגרמנים ועוזריהם, ובתחילת 1942 הופיעו ברוסיה מסעיות גז שנבנו בברלין, בהן נחנקו בבת אחת 50 יהודים על ידי גז מרעיל שהוזרם מן האגזוז אל תוך חלל המסעית.
4 פלוגות רצח אלה המיתו תוך שנה של פעולתן 1.5 מיליון, ויש אומרים 2 מיליון יהודים בשטח רוסיה הסובייטית.
הפתרון הסופי. ב-27 באפריל 1940, הימלר מצווה להקים מחנה ריכוז באוישוויץ שבפולין. ב-20 בינואר 42, זימן ראש הגסטאפו היידריך ישיבה בברלין ברחוב ונזה, שבה השתתפו 5 אנשי גסטאפו, ביניהם אדולף אייכמן, ו9 נציגים של משרדי ממשלת גרמניה המעורבים במה שנקרא מאז הפתרון הסופי. זיכרון הדברים מפגישה זו נמצא אחרי המלחמה. במסגרת הפתרון הסופי יובאו עתה כל היהודים למזרח, ושם ינוצלו כפועלים בסלילת כבישים. תוך כדי כך ייפלו בוודאי רבים מסיבות טבעיות, אך יהיו כאלה שישארו בחיים, והם ללא ספק החלק החסון. באלה יש לטפל במיוחד, כי אם יצאו אחרי כל זה לחופשי, הרי הם יהיו תא זרע להתפתחות יהודית חדשה. לכל הנוכחים בישיבה היה ברור שגם שרידי עבודת הפרח יומתו, אך לא נאמר להם עדיין כיצד תבוצע תוכנית סטנית זו. באביב 1942 התחילו בונים תאי הגז במחנות שבפולין. ההמתה ההמונית שבמחנות לא התחילה בבת אחת בהיקף מלא. ניסיונות ראשונים בהמתה המונית על ידי גז מרעיל נעשו בבירקנאו עוד בספטמבר 41. ההמתה ההמונית נוסתה בראשונה ב-250 חולים מבית החולים ועוד 600 שבויי מלחמה. אי אפשר לאמוד את מספר הקורבנות באושוויץ בתקופה ניסיונית זו. רובם היו כנראה שבויי מלחמה רוסיים, ומספרם נאמד על ידי היס, מפקד אושוויץ, ב-70,000 איש. שפני ניסיון. מחנה אושוויץ התפתח לעיר תעשיית המוות, בעלת אוכלוסייה של 150,000 נפש בקירוב. מלבד מתקני ההשמדה, היו שם מפעלי תעשייה גרמניים, שהעסיקו רבבות פעולים, עובדי כפייה, יהודים ושאינם יהודים. מכונת ההשמדה דרשה 15,000 קורבנות ויותר ליממה, ואלה הובאו ברכבות מכל חלקי אירופה. באושוויץ לבד נרצחו כ-2,300,000 בני אדם, רובם יהודים. פעולת המחנות הופסקה לפי הוראת הימלר רק באוקטובר 1944, כאשר בעלות הברית כבר שחררו חלק ממערב אירופה וסיכויי ניצחון גרמני אפסו. ולדקה, בת 17, זוכרים אותה? זו שהייתה מבריחה ילדים מהגטו, כותבת. האם שמעת? צעקה. הם תלו שלטים, מודעות המדברות על גירוש. המילים נעתקו מפינו. ליבי הלם כשפילסתי את דרכי בתוך ההמון. התקרבתי וקראתי את המילים המודפסות. בפקודת השלטונות הגרמנים, כל יהודי ורשה, בלא הבדל גיל ומין יגורשו. רק המועסקים בסדנאות הגרמניות, אנשי היודנראט מועצת היהודים, המשטרה היהודית ועובדי בית החולים היהודי פטורים מהגירוש. כל מגורש יורשה לקחת 15 קילוגרם מטען, ובכלל זה דברי ערך ומצרכים לשלושת ימים. מי שיפר את הפקודה צפוי לעונש מוות. על החתום היודנראט. הרחוב הפך לים אדם, והכל נקהלו לפני הכרזה הגרמנית, מתאמצים לקרוא בין השורות, לפענח את המשמעות שמאחורי המילים. מכל עבר הועלו שאלות מחרידות שנותרו בלא מענה. לאן הולכים? כמה אנשים יגורשו? במודעות לא היה כל רמז. נבוכה הלכתי בתוך ההמון, כשהמילים גירוש, גירוש מיידי, הולמות במוחי. כותב יצחק בן 14, האוקראינים החלו לדחוף אותי ואת היהודים האחרים מן הדרך אל תוך סמטה, ואז הצעידו אותנו לעבר האום שלג פלץ. בייאוש תרו עיניי אחר דרך נסיגה אפשרית, אך לשב. במרחק הבחנתי ברחוב אוסטרובסקה, פניתי על מנת להתבונן בבית סבתי משה. כאב חד בצלעותיי החזירני למציאות. שומר אוקראיני תקע בי את רובהו. איג'י ורירוד, יובני ז'ידוק, תזוז כבר חלאה יהודית. דוחפים, מקללים, העיצו בנו האוקראינים לעבר קרונות הבקר, כשהכאב עדיין פולח את קרבי. זיהיתי את מקום ממצאנו. מעבר לחומות הגטו בקרבת רחוב ג'יקה, הפך מגרש הגרוטאות לנקודת המוקד של כל יגון הגטו. חיים שלמים אורזים לתוך תרמילי גב, לקחת לקרונות הבקר. הכל חייב להיכנס לתוך חבילה קטנה למשפחה. כל צורכי החיים נדחסים לתוך צרור קטן. להיכן הם לוקחים אותנו? לאקלים קר? אם כן, נצטרך לבגדים חמים. האם נקבל מזון בדרך? אם לא, מזון הוא הדבר החשוב ביותר. מה בקשר לכסף וזהב, או אפילו כלי חרסינה? ייתכן שנוכל להחליפם במזומנים. מי יודע? הלוואי שאבא היה איתנו. כך ליביה, בת 13. הגרמנים גירשו את היהודים מפינה לפינה, בהצלפות שוט וביריות. אנשים רמסו אלה את אלה. רבים החלו לומר קדיש. אני איבדתי את אמא, ידה נקרעה ממני בהמון. נפלתי על הארץ ודרכו עליי. חשבתי שגם אני אמות. מישהו הרים אותי בזרועותיו וקרא, הצילו את הילדה. רבקה, בת 8. אלפים, אלפים רבים, עשרות אלפים בני אדם צועדים, נושאים את רכושם עמם. אחדים נושאים אותו על ראשם, אחדים על גבם, על כתפיהם. ילדים, זקנים ותינוקות, כולם, כולם, כמו יציאת העם, יציאת מצרים. שמי דוד, אני ילד יהודי מפולין, בן 13. נלקחתי מגטו ורשה יחד עם יהודים רבים אחרים, צעירים וזקנים, לגירוש למחנה עבודה הקרוי טרבלינקה. אנחנו עומדים בשורה ליד קרון בקר. כשדוחפים אותנו לתוכו, אחדים נופלים מהרכבת, והשומרים הגרמנים לוקחים וזורקים אותם בחזרה. בפנים אני מבחין שעל הרצפה יש שכבה עבה של סיד וכלור ועליה מים. אין מקום ישיבה. כדי לפנות מקום אנו נאלצים לעמוד בידיים מורמות מעל הראש. לקרון אין גג. מזג האוויר החורפי כבר מורגש היטב. לפתע נטרקה הדלת והקרון נחתם. לתוך הקרון מושלח דלי לעשיית צרכים. הקרון מחובר לקטר והוא מתחיל לנוע. הדחיסות בקרון מחרידה. כשהמון האנשים מנסה למצוא מקום, זעקות נוראות מפלחות את האוויר. מעת לעת הקרון נעצר לאסוף קורבנות נוספים מערים אחרות לאורך הדרך. בתחנות האלה משליחים לתוך הקרון כיכר או שתיים של לחם. אנחנו רומסים את שכננו כדי לתפוס חתיכה. זה עתה מתה אישה זקנה שהייתה לידי. ילד קטן צורח ומחפש את אמו. אני רוצה למות. לפתע בולמת הרכבת ונעצרת. אינני יודע כמה זמן נסענו, אבל נדמה לי שחלפו ימים רבים. כותב ברי, לבסוף נפתחה הדלת, ולראשונה ב-12 שעות נשמנו אוויר צח. נשמנו לרווחה, כי הצחנה בקרון מן האנשים הרבים, בקרון סגור שאין בו שירותים, הייתה בלתי נסבלת. השמש זרחה, אבל לא לנו. את פנינו קיבלה חבורה של חיילים גרמנים עם מכונות ירייה וכלבי דם. החיילים נבחו לעברנו, החוצה, החוצה, מהר, מהר. אבי שידע גרמנית ניגש לאחד השומרים ואמר לו שאנשים רבים מתו בדרך. השומר הורה לכמה אסירים להרים את הגביעות ולשאת אותן על כתפיהם אל המחנה. נאלצנו לציית לפקודות. מספר אלי בן 15. איש אס אס ניגש אלינו. עלה בידו. הוא נתן פקודה. גברים לשמאל, נשים לימין. ארבע מילים שנאמו בשקט, באדישות, בלי רגש. ארבע מילים קצרות ופשוטות. אך זה היה הרגע שבו נפרדתי מאימי. בטרם הספקתי לחשוב, וכבר חשתי בידו של אבי לוחצת את ידי. היינו לבדנו. לחלקיק שנייה הבחנתי באימי ובאחותי הפונות ימינה. ציפורה אחזה בידה של אימי. ראיתי אותן נעלמות במרחק. אימי ליטפה את שערותיה הבהירות של אחותי, כמו להגן עליה. לא ידעתי שבמקום ההוא, ברגע ההוא, נפרדתי לנצח מאימי ומאחותי ציפורה. עצר ילד בקבוצה. בן כמה אתה? 17, השיב הנער, רועד. בן כמה אתה? חזר מנגלה על שאלתו. והפעם בקול רם יותר. 17, בן כמה? עצביו של הנער בגדו בו. 14, אבל אני יכול לעבוד. אני חזק, אני יכול לעבוד. צעק הילד, כאשר חש בצילו ההולך ומתקרב של המוות. מספרת קיטי מפולניה, כבר שמענו חלקים מיומנה. היא עכשיו בת 14. בכל פעם שהמחט התחפרה לתוך האור, חשתי כאב חד. מימיי לא ראיתי כתובת קעקע, וזה לא הטריד אותי במיוחד. חשבתי שאוכל לשטוף אותה אחר כך, כשהם יגמרו. לא שיערתי בדמיוני שהמספר יישאר בזרועי לנצח. כולנו נראינו אותו דבר, מספר מל. לראשונה פגשתי עולם שאין בו הבדלי מעמדות. עשירים, עניים, צעירים, זקנים. לכולם היה עתה גורל אחד. בקושי הכרתי את אבי. אנשים קראו זה בשמו של זה, וקשה היה לזהות. קשה היה לזהות רק לפי הצורה. חברים היו חולפים לידך ולא מזהים אותם. זה היה סיוט. מספר ברי, בן 15. דוד רעד מקור ועמד להתעלף, אבל לא יכולתי להושיעו. איש אס-אס ניגש אליו, ובנימה כמעט אנושית שאל אותו, מה קרה, קטנצ'יק? דוד השיב לו בחצי הולנדית ובחצי גרמנית, שהוא קופה מקור. השומר חייך, כמי שמבין מה עובר על דוד, ואמר, אל תדאג ילד, בעוד כמה ימים כבר תהיה בתוך הכבשן, ואז יהיה לך חם וטוב. התרגלנו לישון בלי מיטה, כותב פטר בן 15, להצדיע לכל לובש מדים. התרגלנו לסתירות שלא הגיעו לנו, למכות ולהוצאות להורג. התרגלנו לראות אנשים גובעים בצועה של עצמם, לראות ערמות של ארונות מתים מלאים גוויות, לראות את הרופאים חסרי הישע בתוך אבק וזוהמה. מחלת הטיפוס פרצה במחנה, כי הכל היו מלוכלכים מאוד. אנשים מתו על ימין ועל שמאל. פעם אחת, כשידיד טוב שלי ישן לידי, התעוררתי בבוקר ומצאתי אותו מת. דבר ראשון, פשטתי את בגדיו ולקחתי את הסוודר שלו, כל רכושו על האדמות. סבלנו כל כך, עד שאיבדנו את צלם האדם, מספרת סופיה בת 17. דמינו לחיות טרף. רבים מאסירי בלזן היו חולים. היה לנו טיפוס, אנשים פשוט השתגעו בגלל המחלה. ושוב נשוב אל קיטי, ובה נסיים את התיאורים האלה של הילדים. בקושי היינו בפנים כמה דקות, כשאיזה נערה שפטפטתי איתה בדרך לכאן, משכה אותי אל עבר החלון. עלייך לראות זאת, הסתכלי. לא רציתי להסתכל. חששתי ממה שעלולות עיניי לראות. אך הלכתי ועמדתי לצידה. במרחק לא גדול מאיתנו התרחש מחזה לא יאומן. טור ארוך של אנשים הסתרך מכיוון התחנה לתוך מבנה ארוך ונמוך. כשהמבנה התמלא, הייתה הפסקה. אך אני המשכתי והתבוננתי מהופנטת. הייתי עדה לרצח, לא של אדם אחד, אלא מאות אנשים חפים שנרצחו בו בזמן. מובן שידענו והתלחשנו בקשר לכך, ויראינו מכך ממרחק, אבל עכשיו ראיתי זאת אל מול עיניי. בקרבתי ראיתי זאת. על קיר המבנה הנמוך מחוץ הושען סולם. דמות במדי אס-אס טיפסה עליו. במרומי הסולם הוא שם על פניו מסכת גז, ועל ידיו שם כפפות. מפתח הגג הכניס מה שנראה בעינינו כאבקה לבנה, ואז מהר וירד מן הסולם והתרחק במהירות. צבחות וצרחות נשמעו מן הבניין, הם הדהדו עד לצריף מגורנו. צעקות הייאוש של אנשים נחנקים. עצרתי את נשמתי, אטמתי בידיי את אוזניי, אך הצעקות היו כועזות שניתן היה לחשוב שבכל העולם אפשר היה לשמוע אותן. חברה נערה אותי, זה בסדר, זה עבר, כבר שקט, כולם מתים. המשכתי לנעוץ מבטיי בבניין, העשן החל לעלות בערובות הגבוהות. להבת אש זינקה אל השמיים. העשן השחור הפך כהה וסמיך יותר ויותר, נושא עם עורכות של שומן עצמות ושאר נשרפים באש. עם רדת הערב היו השמיים אדומים. עשן ולהבות יצאו עכשיו מכל הערובות. אף לא אחת מאיתנו ישנה באותו הלילה. כאן היו בתי החרושת של המוות. איך ייתכן? איך ייתכן? עם מודרני, עם של המאה ה-20, שהוא החלוץ הקדמה, עם שהתפאר שהוא הדגל, נושא הדגל של התרבות האנושית. מה קרה כאן? נשאר עם השאלה הזו. הגרמנים תכננו את חלוקת השלל באופן שיטתי, באופן מודרג, למין שטרות הכסף ומטילי הזהב של היהודים שהוצאו מתיבות המגן של עשירי היהודים, ועד לטבעות הקידושין ושיני הזהב מהפיות של הקורבנות, למין הסחורות השונות בבתי התעשייה, בבתי המסחר של היהודים, ועד לצעצועי התינוקות שנאגרו תוך כדי פעולות הצייד המיוחדות שנערכו על ילדי היהודים, למין הספריות של הקהילות הגדולות, המפוארות, ועד לאוספי התמונות של חובבי אומנות יהודיים, למין בנייני בתי הכנסת, ועד לאבני המצבות שבבתי הקברות. כולם נהנו מן הביזה, כולם. אוצר הממשלה הגרמנית וכל ממשלות הגרורים, המוני העם הגרמני והספסוף שבכל האומות כולם, גדולי הנאצים, חזית המפלגה והפיקוד, וכל העוזרים המרובים שבכל מקום ומקום, כל חיות היער, כולם חגגו. רמת החיים בג'ונגל עלתה. כל אחד קיבל עבר מהצון, הצון שהם פיתמו בתוכם, וכעת קראו לגזרים בקרוסלה מייללת ונוהמת של מלטעות וציפורניים. הייתה חלוקה מדויקת, ראשי השליטים הנאצים באופן פרטי קיבלו תמונות, חפצי אומנות, יקרי ערך, כל מה שנשדד מן האספנים היהודים המפורסמים בצרפת, בהולנד. המפלגה הנאצית קיבלה חומרי גלם, סחורות שהוחרמו בתי חרושת ומחסנים של יהודים. היא מכרה את כל אלה בכסף מלא. מפקדת הצבא הגרמני קיבלה רהיטים וצורכי משרד, בעלי איכות משובחת, כל מה שנשדד מבתי הפאר של היהודים. קציני הצבא והחיילים קיבלו מתנות אהבה לנשים שלהם, פרוות מהודרות, תכשיטים, לכל כלי חשמל שבבית, רדיו, מכשירי בישול, אוכלוסייה גרמנית כולה, בלי הבדל, בייחוד נשי גרמניה מכל השכבות, עטו על השלל הענקי של היהדות הנרצחת, רהיטים, כלי בית, בגדים, נעליים, כל המטלטלים, עד הסוגים הכי פחותים שנאספו ונאגרו בקפדנות, הועברו בסדר למופת, ממקומות ההרג לנקודות החלוקה בכל רחבי גרמניה, בחסותה של העזרה הסוציאלית במרכאות הנאצית. ולא רק הגרמנים, גם ממשלות הגרורים והעמים ששיתפו פעולה בהשמדה, גם הם קיבלו את חלקם. כולם, הם נשלו וירשו את היהודים, את הדירות, החנויות, את בתי המלאכה שלהם. העיקרים שבכפרים קיבלו בחלוקה את רכושם של היהודים בחקלאות. במשק הכפרי בפולין היו 25% מאוכלוסיית הכפרים הייתה יהודית. המוני העם, הספסוף שבכל העמים, לכולם ניתנה חירות גמורה לפשוט לתוך הגטאות שנתחסלו ולשלוח יד בביזה. ככל מה שמצאה ידם, הם רוקנו בפשיטות את הבתים שנעזבו מיושביהם ולא השאירו אבן על אבן. אם אתם רוצים כמה מספרים, אז יש לנו דיווחים גרמניים שבין מרץ 41 ליולי 44 שלח המטה הכללי לאומנויות אל הרייך, אל גרמניה, 29 משלוחים גדולים של 137 קרונות מסע, רק מצרפת, בתוכם 4,200 ארגזים של יצירות אומנות, וכותלגו 21,900 דברי אומנות יקרים, בתוכם קרוב ל-5,500 תמונות ורהיטים יקרי ערך. אי אפשר לאמוד במספרים את שוויים של כל אלה. בפריז, החרמת דירות של יהודים בוצעה כדלקמן. אני קורא מתוך מסמך רשמי. פקידים רושמי מלאי עברו מבית לבית לגלות דירות שנטשו על ידי הבעלים היהודיים שלהם. הוחרמו 38,000 דירות. הפקידים האלה גייסו למבצע יום יום 150 מסעיות. ו-1,200 עד 1,500 פועלים צרפתיים שהיו בשירות האיגוד הפריזאי של מובילי רהיטים. כולם היו מלאי עבודה בימים האלה. עסוקים מבוקר עד ערב לבזוז ולירש את הקורבנות הנרצחים האומללים. אם כן, שלא יהיה לנו אשליה, זה לא אידיאולוגיה, זה היצרים הבהמיים, הפרוצים, הנמוכים והשפלים ביותר ששיחקו שם בין הגויים האלה. זה רק הברוטליות של לשפוך דם ותאוות השלל לשדוד את החלש. כמו שקודם לכן לא נרשם בתולדות האנושות מעשה דומה של טבח המוני עם מנגנון ארגוני מושלם שכזה, כך גם מעולם לא ראה העולם מסע שוד בתנופה עצומה ובצורה סטנית ארמומית שכזו. הם גרפו את כל המדליות, זכו בגביע השטן. המפעל המתואם הזה של רציחת יהודים בד בבד עם השוד של הרכוש שלהם בוצע בגלוי, בגלוי לעיני השמש, מתוך הצלחה גמורה, כמו שהיום היו מתחילים לבנות ליד תל אביב מין מחנה כזה ענק עם גדרות ומגדלים, ואנו שואלים מה קורה שם, פה עומדים לשרוף בני אדם. ככה, ולמפעל המשולב של הרצח עם השוד נתלוותה כל הזמן המנגינה הצורמת של תעמולת ההשמדה הנאצית. בריש גלי, פלקטים ענקיים בכל אירופה, היהודי הוא האויב מספר אחד של האנושות, בכל חלונות, בכל מועדונים ומסעדות וברחובות, היהודי הוא מפיץ המגפות, יהודים הם קינים, יהודים הם טיפוס, היהודי מנודה על ידי האנושות, והעמים כולם שמחים להשמידו אחת ולתמיד, רדפו אחר אחרוני היהודים ובערו את המגפה היהודית עד תומה. באותה שעה עצמה היהודים הלכו ונעלמו מתוך השטח העצום הזה של הכיבוש הגרמני. והגרמנים, מה הם יעשו בלי יהודים? איך הם הסתדרו בלעדיהם. הם התחילו מייצרים דמויות זוועה של יהודים עשויים משעבה. דמויות טיפוסיות של יהודים כביכול, והיו עוברים ברחבי אירופה עם תערוכה אנטישמית של פסלים, דמויות שעבה יהודיות. תערוכה נודדת לזכר לחפלה, זכר השעות היפות של אירופה. את היהודים עצמם, את האורגינל, כבר פחות ופחות ראו. העם הולך ונעלם, אבל שום חברה להגנת הטבע לא קמה לעזרתם.
קורא לכם מהפסיכולוגית מולי הרואר, ספר שנקרא פסיכולוגיה היום, נכתב ב-76. קל היה להאמין בשנת 45 שעוזריו של אדולף היטלר היו מטורפים. לא נראה שבני אדם שהיו אחראים באופן אישי לרצח המוני יהיו שפויים בדעתם. אז היינו יכולים לומר שהלקח שהיטלר ימח שמו והחבריו מלמדים אותנו זה לקח פשוט. הבה נחסום את הדרך לשלטון בפני מטורפים, אם נצליח לחסום את הדרך, אז מעשה הזוועה של הרייך השלישי לא יחזרו לעולם. לדאבון הלב, זה לא כל כך פשוט. הנאצים שנשפטו במשפטי נירנברג היו שונים זה מזה כמו כל קבוצה של אנשים שאנחנו פוגשים בממשלה או בחיי היומיום. כאשר המתינו למשפטם, נדרשו פושעי המלחמה הנאצים לעשות את מבחן רורשאך. 10 כרטיסים ועליהם כתמי דיו בשחור אדום כחול או צהוב. הנבדק מתבקש להסביר כמו מה נראה לו כתם הדיו, כך נחשפת האישיות שלו ובעיקר הדחפים התת מודעים שלו. 10 מומחים למבחן רורשאך וביניהם אני קיבלו ב-47 העתק מהמבחנים שעשו הנאצים והתבקשו להעיר על התוצאות. כולם הסכימו מלכתחילה להגיב. אף אחד לא הגיב. ההימנעות מתשובה התמיהה אותי מאוד. במשך השנים נוכחתי לדעת שהסיבה שנמנענו מלהעיר על תוצאות המבחנים הייתה שהם לא הראו מה שציפינו לראות. הם לא הראו מה שהלחץ הציבורי דרש שנוכיח. שהאנשים האלה הם סוטים, שונים לחלוטין מאנשים נורמליים, כמו שעקרב שונה מכלבלב. המבחנים חשפו בפנינו מגוון של אנשים מאוזנים להפליא. רק דאגלס קליי העז לומר ב-46, האנשים האלה אינם יוצאי דופן או מטורפים, יש כמותם בכל מדינה בעולם היום. מסיימת כותבת הספר, אין בתוצאות האלה משום סליחה ומחילה לנאצים על מעלליהם. במקום זה הדבר מדגים שגם אנשים מאוזנים עלולים להיסחף בתוך מערבולת חברתית שתגרום להם לסטות מן הדרך ולבצע מעשה זוועה כמו ההשמדה המחושבת של 6 מיליון יהודים וחיסול שיטתי של קשישים ואנשים שלא מועילים לחברה. אולי נוח להאמין שזוועות מלחמת העולם השנייה היו פרי ידיהם של תריסר אנשים מטורפים, אבל זו אמונה מסוכנת שעלולה להחדיר בנו תחושת ביטחון כוזבת. זה עלול לקרות גם כאן. עלול לקרות גם כאן. ידוע שחוקרים רבים מבקשים למצוא באגדות העתיקות של הגרמנים ובהיסטוריה של הגרמנים נטייה לאלימות יתרה או נטייה להערצת הכוח העיוור, אבל אין לדעת אם אין זו חוכמה של אחר מעשה. חכמים אחרי מעשה זה לא בעיה וגם לא חוכמה. עובדה היא שהתדמית של העם הגרמני לא הייתה כזו עד ימי השואה. אף אחד לא צפה מראש לאיזו תהום עלול העם הזה הגרמני להידרדר. מי שיחטט ימצא גם בעמים אחרים אגדות דומות. מכאן על השתתפות ברצח, הדרך רחוקה. היסטוריונים אחרים מבקשים למצוא את הפגם בחינוך היסודי של העם הגרמני. יש לו נטייה לציות עיוור, כך הם אומרים. נטייה הוא רחוק מן הדמוקרטיה המערבית. אבל עובדה היא שכאשר רצח היטלר, יימח שמו, את חולי הרוח בגרמניה, קמה תנועת מחאה גדולה מאוד, והוא הוכרח להפסיק את הרצח. גם דיקטטור לא יכול לעשות הכל. ואילו הדיקטטור של ספרד, פרנקו, הציל במלחמת העולם השנייה יותר יהודים משהצילו ארצות דמוקרטיות רבות. אם כן, מכל ההסבר הזה נודף ריח של צדקנות עצמית, בבחינת לי זה לא יקרה, הם מיוחדים, הם מן עמלק כזה. בארץ דמוקרטית לא תיתכנה זוועות כאלה. תיתכנה. השאלה היא חריפה יותר כשמתבוננים בעובדה שגרמניה הגיעה להישגים גדולים בכל תחומי התרבות האנושית. תקופה ארוכה היא נחשבה כנושאת הדגל של ההשכלה, של הקדמה. היא הוציאה פילוסופים, אימנואל קאנט, כל העולם סגד לו. שפע עצום של משוררים, סופרים, אנשי מדע. אחוז גבוה מפרסי נובל ניתן לתושבי גרמניה. דרגת ההתפתחות הטכנית שלהם אפשרה להם להילחם שנים ארוכות נגד חצי עולם, וכמעט שניצחו. אז איך ייתכן שעם כזה יעסוק במעשה רצח בקנה מידה שאין לו אח ורע? ודאי שכאשר מסתכלים אחרי המעשה אפשר למצוא שורשים לאידיאולוגיה הנאצית בין אנשי המדע והפילוסופים הדגולים האחרונים של גרמניה. אבל הפילוסופים האלה לא היו מעלים על הדעת בסיוטים הנוראים שלהם, שתכליתו של העולם להפוך לבית מטבחיים גדול למיליוני בני אדם. רוב העוסקים בנושא השואה מבקשים למצוא פגם מיוחד דווקא בעם הגרמני, אבל נראה שהדברים לא פשוטים כל כך. אין לנו שום ערבות לכך שעמים אחרים לא מסוגלים להידרדר ככה. עובדה היא שברצח היהודים השתתפו רבבות מעמים אחרים. גם בימינו קיימות מפלגות נאציות באנגליה ובארצות הברית. נכון שגרמניה הייתה שורש הרע, ממנה יצא התועבה, אבל זה לא אומר שהיא הייתה יוצאת דופן מטורפת בין קהילת העמים. אדרבה, אפשר יותר, אפשר לומר משהו הפוך. היא הייתה דווקא המייצגת של שאר העמים. התרבות המערבית באה לידי ביטוי באופן המוצלח ביותר. 5 כוכבים. היא דווקא הביטוי המוחשי של רגשות והשקפות שעדיין לא הגיעו למלוא ההתפתחות באומות אחרות, ובגרמניה כבר התפתחו במלואן. אבל הן עדיין קיימות באומות אחרות. דווקא בגלל שגרמניה הייתה חלוצת הקדמה וההשכלה המתורבתת ביותר, היא הייתה גם חלוצה בשטח הזה. זה הצעד הבא בתור שלקראתו מובילה התרבות שלה. אז אפשר לומר בקיצור, שהעובדה שאומה תרבותית הייתה מסוגלת להידרדר לתהום האנטי מוסרי הזה, מעמידה בפנינו ספקות כבדים באשר לטיבה של התרבות המערבית כולה. כל הערכים האנושיים וכל הציוויליזציה המערבית מתמוטטים לאור השנים השחורות האלה. אנחנו מאמינים שמטרת העונש האלוקי הזה, שנקרא שואה, החורבן האחרון, בא לחנך אותנו, לתקן את חטאינו, להרחיק אותנו מהאמונה והנהייה הרומנטית, הפתיות המזעזעת הזאת, אחרי כל אותם ערכים אנושיים כלליים שלמדנו מאומות העולם. אני עדיין פוגש הרבה אנשים מדור ההורים שלי שיחיו עם אמונה תמימה, נאיבית, שהעולם מתקדם, ליברליזם, אנשים טובים בדרך כלל. הם מאמינים למה שאומרים הפוליטיקאים, למה שישקרו? הנוער נחמד, אבל יש בה, כן, שיבלו קצת, נו, צעירים, מה אתה רוצה? צעירים, ככה מדברים. המדינה, נכון, נכון, קשה, קשה, תראה, עושים כמה שאפשר. היהדות זה עתיק, זה שייך לעבר. לא מדברים יותר מדי על דברים כבדים. החיים עוברים מהר, מה אחר כך, יש נשמה על האדם. זה כל אחד לעצמו, יעשה מה שהוא רוצה. הדיבורים על דת זה ילדותי, זה לא שייך, זה לא מהעולם של עכשיו. אנשים עדיין שוחים בעיוורון הזה. אז לסיום השיחה הזו, לדעת הכל, משמעות השואה לגבינו, שאנחנו צריכים להתחזק בייחוד היהודי, וכך לקרב את הגאולה השלמה. כולנו עומדים מוקי תדהמה מול העומק של מידת הדין, כפי שנתגלתה לעינינו לפני כמה עשרות שנים. ואי אפשר שמאורע היסטורי כל כך גדול יעבור בשתיקה, באדישות, בחוסר התבוננות, כאילו לא קרה כלום. בעומקו של הסתר הפנים הנורא של השואה צפונה קריאה אלוקית. אם רק נאזין לה, מובטח לנו שהפורענות האחרונה הייתה חבלי משיח וחבלי לידה של גאולה רוחנית, של תשובה שלמה של ישראל ושל העולם לאלוקיו. כתב המשורר אהרון צייטלין, ליד ארון הספרים, בו כרכי גתה, שייקספיר, שלי, ניצבתי קודר. מה גודלם לי, ועולמם בעמי עשה קלה. האמין בם? עולמם שחת הוא, בור שחת לי. קרות עם וחסר דור, מלאתי רעמי כללה. וברכה לי רק אחת, עוד רק ברכה אחת לי. הברכה אשר כל עומקה לא נגלה לי עד כה. ברוך השם שלא עשני גוי.